שלום לכם, זהו השיעור העשירי שלנו, ואנחנו ממשיכים את הנאום של החכם בפרק ז'. הפעם הקודמת הדגשנו שהחכם משלים עם המציאות כפי שהיא. הוא במידה רבה מגלה חוסר מעורבות במציאות, הוא מסתכל עליה מבחוץ. הוא מביט עליה ושופט אותה כצופה מן הצד, וזה מאפשר לו להתגבר על החסרונות שלה, כיוון שהוא לא מרגיש שהחסרונות של המציאות הם חלק ממנו. הוא רואה אותה במבט אובייקטיבי, כלומר כאמור מבחוץ, וכאן הייתה התייחסות לדברים הראשונים שלו, וטוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. ראינו את היכולת שלו להשלים עם החיסרון העיקרי של העולם, שהוא המוות. היכולת שלו להשלים עם החיסרון הזה באה לידי ביטוי גם בפסוקים הבאים: טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה, באשר הוא סוף כל האדם, והחי ייתן אל ליבו. עם אלה גם פסוקים כמו טוב כעס משחוק, כי ורואה פנים מיטב לב. לב חכמים בבית אבל ולב כסילים בבית שמחה. כל הדברים האלה קשורים ביכולתו להביט נכוחה אל המוות, החיסרון הגדול ביותר שקיים בעולם, להשלים עם קיומו, לדעת שקיומו של האדם מוגבל, ומצד שני לא להיות מופתע. הנהנה שנגדו הוא פונה כאן מתעלם מן המוות, אבל יום אחד הוא יקבל אותו. ואילו החכם מציע להשלים איתו. גם פסוק טוב כעס משחוק, כעס כאן זה יותר צער, טוב כעס משחוק, כי ורוע פנים מתאב לב, מבחינה זאת שכאשר אדם יודע שהצער הוא חלק ממנו, אז גם ליבו טוב יותר, טהור יותר. לב חכמים בבית אבל ולב כסילים בבית שמחה, טוב לשמוע גערת חכם, מאיש שומע שיר כסילים. כאן הוא אומר כי ככל השירים תחת השיר, כן שחוק הכסיל, וגם זה הבל. כל השירים, שירים הכוונה כאן לשירה קוצנית, והשירה הקוצנית תחת השיר שבו מתבשל התבשיל, בוערת עם רעש, רעש של פכפוך העצים בתוך האש, ושחוק הכסיל הוא מדמה אותו לכל השירה הזאת. כלומר, באמירה, הכסיל שוחק, נהנה, אבל הוא יחלה, כמו שהשירה הקוצנית צוחקת תחת האש, אבל תוך כמה דקות היא הופכת לאפר. וגם הכסיל, כלומר הנהנה, שמתעלם מן המוות, ההנאה שלו היא הנאה קצרה מאוד, מהר מאוד יתעורר ממנה אל החסרונות, ובעיקר אל המוות שעורב לו, כיוון שהוא מתעלם ממנו ולא מוכן להשלים איתו. הוא ממשיך: כי העושק יאבד את יעולל חכם ויאבד את לב מתנה. ושוב, זה כל מה שקורה כאן עד עכשיו זה פולמוס ברור מאוד עם הכסיל. מתנה, עושק או חיפוש רבי כספים כדי שיהיה מקום לבזבז את הון הזה ואת הכסף הזה כדי ליהנות ממנו. כל מה שיש כאן מפסוק א' עד ז' זה עימות ברור מאוד בין החכם לבין הכסיל, ועל העיקרון האחד של השאלה של ההתייחסות אל המוות, האם להתעלם ממנו ולהמשיך ליהנות או להשלים עמו, וממילא כל שאלת בית האבל ובית המשתה שבאים לידי ביטוי כאן בדברים שנאמרו קודם. גם טוב לשמוע גערת חכם מאיש שומע שיר כסילים. גערת חכם כנראה שהיא הנאום של החכם על הקבר או בבית האבל, שבה הוא גואר באנשים ואומר להם לשים לב למוות הדולק בעקבותיהם. ולמעשה הסיכום של הכל באמצע פסוק ח', טוב אחרית דבר מראשיתו. זה בעצם סוגר את המעגל של יום המוות מיום היוולדו, או אחרית דבר מראשיתו, כלומר סיום הדבר טוב יותר מבחינה זאת שאנחנו משלימים, צופים את הגרוע מכל ומוכנים להשלים איתו. הפסוק עצמו ממשיך, טוב ערך רוח מגווה רוח. אל תבעל ברוחך לכעוס, כי חס בחיק כסילים ינוח. אל תאמר מהיה, שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחוכמה שאלת על זה. טובה חוכמה עם נחלה ויותר לרועי השמש. כי בצל החוכמה בצל הכסף, ויתרון דעת, החוכמה תחיה בעליה. ראה את מעשה האלוהים, כי מי יוכל לתקן את אשר עבתו. ביום טובה יהיה וטוב, ויום רעה ראה. גם את זה לעומת זה עשה האלוהים, על דברת שלא ימצא האדם אחריו מאומה. עד כאן, סיימנו לקרוא בפסוק י' ד', והחלק הזה, מאמצע פסוק ח', כלומר, מחצי השני של פסוק ח' עד סוף פסוק י' ד', נראה על פניו כהתעמתות של החכם עם העמל. אם בפסוקים הראשונים, פסוק א' עד תחילת ח', דיברנו על התעמתות החכם עם עם הנהנה או הכסיל, הרי כאן יש לנו התעמתות של החכם עם העמל. וסביב זה הוא אומר, טוב ערך רוח מגבר רוח. העמל בטוח שהוא יוכל לתקן את הכל, לתקן את העולם, לתקן את החברה, לעשות הכל. ערך רוח הוא אדם שיודע שיש עוד עתיד ארוך, ארוך, ארוך מאוד, עד שאנחנו נצליח לתקן משהו בעולם, או בקיצור, לא עליך המלאכה לגמור. אל תבעל ברוחך לכעוס, כי חס בחיק כסילים ינוח. שוב ההתעמתות כאן היא מהעמל. מהו הכעס? כעס נובע בראש ובראשונה מחוסר השלמה. אדם לא מוכן שיהיה המצב כפי שהוא עכשיו. לא ייתכן, צריך לשנות את זה. החכם יודע שלא ניתן לשנות. שניים יושבים, עמל וחכם, יושבים בתחנת אוטובוס, מחכים, ממתינים, ממתינים. הנהג מבושש לבוא, אולי יושב באיזה בית קפה ושותה כוס בירה, ולכן מתעכב. החכם יודע, העולם שלנו עולם חסר, משלים עם החיסרון, יושב איננו כועס. ואילו העמל אומר את הדבר הזה צריכים לתקן. אני אכתוב מכתב לאגד, ואני אכתוב מכתב למשרד התחבורה, ואני אכתוב מכתב לעיתון, ואני אשנה את זה באימא. ובינתיים, כשהמצב עדיין לא השתנה, הרי הכעס בליבו, הוא אוכל את ליבו בגלל שאיננו מצליח לתקן את העולם, בעוד שמי שמביט על הדברים מבחוץ, נוח לו יותר, מוותר על הכעס. אז אמר מהיה שהימים הראשונים היו טובים האלה, כי לא בחוכמה שאלת על זה. שוב, דרכו של לעמל, דרכו של מי שרוצה לשנות את העולם, להשוות את ההווה המאוד מאוד קודר, אלה עבר, שבדרך כלל אנחנו נוטים לעשות אידיאליזציה מן העבר. אנחנו בדרך כלל זוכרים את הדברים הטובים, ונוח לנו מאוד להגיד, היו זמנים. ופעם, כשבגרוש היה חור, או כל צורה אחרת שנביע את זה, יש תחושה שהחיים היו יותר טובים. החכם, כאמור, יודע להשלים עם החיסרון. הכסיל, לא הכסיל, סליחה, העמל, שאיננו משלים, שרואה כל הזמן את החסרונות של העולם, משווה את זה לעבר ואומר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה. חכם אולי מסכים עם העובדות, אבל הוא אומר, זה לא מחוכמה שאלת על זה. אנחנו צריכים להסתכל על ההווה, ושוב, יכולת ההשלמה באה בעיקר, בעיקר אם אדם רואה את עצמו מחוץ לעולם, כלומר צופה עליו מבחוץ, ממילא במידה זו או אחרת של אדישות שמהווה הגנה מפני הכאב הגדול על כמה הימים האלה אינם ימים טובים. ושוב, מעבר לתיקון עולם, אחד ההיבטים של העמל, שיש לו נחלה, יש לו כסף. ועל כך אומר לנו חכם, טובה חוכמה עם נחלה. נחלה, באמת, מה שהשיגי העמל זה דבר טוב. אבל טוב שיחד עם זה תהיה גם חוכמה. ויותר לרואי השמש. אמרנו כבר, שמש, אור, במושגים של קהלת, זוהי החוכמה. אין כל חדש תחת השמש, אומר רש"י, תחת החוכמה. אבל ראינו, כן, יש יתרון לחכם מן הכסיל, כי יתרון האור מן החושך. נתקלנו בזה כמה וכמה פעמים, שהשמש, האור, הם ביטויים של החוכמה. כלומר, טובה חוכמה עם נחלה, אבל יתרון יש לרואי השמש. גם הראייה היא כמובן חלק מן החוכמה בספר הזה, היכולת לראות, אבל רואה השמש, או מי שרואה באור, הוא טוב יותר, הוא עדיף ממי שיש לו רק נחלה. כלומר, עדיף שניהם, אבל אם אחד מהם, אז יתרון יש לרואה השמש. הוא ממשיך לומר, בצל החוכמה, בצל הכסף, טוב לאדם, שאולי כשהשמש קופחת על ראשו, אותה השמש שמדובר קודם שרואים אותה, אז ישב בצל החוכמה, וישב בצל הכסף. ויתרון דעת החוכמה תחיה בעליה. כלומר, טוב לשבת בצל שניהם, גם החוכמה וגם הכסף. אבל יתרון יש, בכל אופן, לדעת ולחוכמה, כיוון שהחוכמה תחיה את בעליה. הוא ממשיך ואומר, ראה את מעשה האלוהים, כי מי יוכל לתקן את אשר עיוותו. בעוד שהנהנה אמר, את הכל עשה יפה ואיתו, בא חכם ואומר, מי יוכל לתקן את אשר עיוותו. כלומר, אדם צריך להשלים עם החסרונות שבעולם, שהרי אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם עיוות, מי אנחנו, בני אדם, שנצליח דבר כזה לתקן? יש צורך להשלים עם העיוותים הקיימים בעולם. ביום טובה יהיה בטוב, תשמח. ביום רעה, ראה, כלומר, תהיה חכם. כבר אמרנו, הראייה היא החוכמה. גם את זה לעומת זה עשה אלוהים על דברת שלא ימצא האדם אחריו באומה. יש בעולם יתרונות, יש בעולם חסרונות. כמו שאמר איוב, גם את הטוב נקבל מאת האלוהים ואת הרע לא נקבל. כמו שאנחנו אוהבים את הטובות, אנחנו צריכים להשלים עם החסרונות. ביום טובה יהיה בטוב, וביום רעה ראה. טוב, נעבור לחשבון של האום. היא פסוק תדבר, שמתחיל בפסוק תדבר. כל ראיתי במעבלים. גם כאן יש צדיק עובד בצחקו ויש אשם מעריך ברעתים. ודע לך, ואל תתחכם. אתה מקבל גם טובות. מה שברא, יותר למה תשומם. אל תרשע הרבה ואל תשחקל. ולמה תמות ולא איתך. אנחנו עוברים מכאן לחלקו השלישי של הנאום של חכם. טוב אשר תאחוז בזה וגם יזל תנח את ידיך, כי יראה אלוהים יוצא את כולם. את הכל ראיתי בימי אבי. החוכמה, אתה עוז לחכם מהשרה של עיתים אשר היו בעיר. יש אשם מעריך ברעתו. כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. גם בכל הדברים אשר ידבר לא תיתן ליבך, אשר לא תשמע את עבדך מקללך. כי גם פעמים רבות ידע ליבך, אשר גם אתה קיללת אחרים. שני החלקים הראשונים עסקו כאמור, שני החלקים הראשונים בנאום החכם, החלק הראשון עסק בהתמודדות שלו עם הכסיל, עם הנהנה. החלק השני עסק בהתמודדות שלו עם העמל, עם מי שרצה לתקן את העולם ולהרוויח הרבה כסף. והחלק השלישי ממילא נועד להתפלמסות שלו עם יראי האלוהים. והוא מצד אחד הוא ממשיך את התוכן. ההשלמה עם העובדה שיש גם רעה בעולם. ביום רעה ראה, כלומר ביום רעה תהיה חכם. כמו שאמרנו, ראייה מקבילה כאן לאור, לשמש. ואיזו חכם הרואה את הנולד. וביום רעה ראה תהיה חכם, כלומר תדע להשלים. וכאן תדע להשלים גם עם העיוותים שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם. אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר, למה תשומם? אל תרשע הרבה ואל תהי שחל, למה תמות בלא איתך? לא כדאי גם להיות יותר מדי צדיק. למה תשומם זה למה תתאכזב. שהרי יש צדיק עובד בצדקו ויש רשע מעריך ברעתו, יש כמובן גם צדיקים שטוב להם ורשעים שרע להם, אבל יש גם להפך, צדיקים שרע להם ורשעים שטוב להם. ואל יבטיחך יראה אלוהים שאם תהיה צדיק אז הקדוש ברוך הוא תמיד יגן עליך ותמיד יהיה לך טוב. ואל יבטיחך יראה אלוהים שאם חלילה תהיה רשע אז אתה תיענש. זה לא בהכרח כך. לפעמים זה ככה. לעתים גם לא. הקדוש ברוך הוא ברא עולם חסר. ולא תמיד יגיע הגמול במקומו, וצריך לדעת לקבל מעט הקדוש ברוך הוא גם את הטוב וגם את הרע. והטוב ביותר, באמת, אל תהיה צדיק הרבה, גם אל תרשע הרבה. שני הדברים לא כדאי לעשות, כיוון שהגמול בעולם איננו גמול כפי שראוי. כאן אני רוצה להעיר, חז"ל דרשו את הפסוקים האלה, אל תהיה צדיק הרבה ואל תרשע הרבה, על שאול. כשאמר, כששאול רב בנחל ואמר על הצו של שמואל למחות את עמלק, אם אדם חטא בהמה מחטא, אם גדולים חטאו קטנים מחטאו, יצתה בת קול ואמרה אל תהי צדיק הרבה. כשהרג את נוביר הכהנים יצתה בת קול ואמרה אל תרשע הרבה. ברור שהפסוקים כאן בפשטם אינם מדברים על שאול. חז"ל רצו להשוות שם בשאול את פרשת מחיית עמלק או אי מחיית עמלק לפרשת מחיית נוביר הכהנים, שבשניהם נזכר, במחיית עמלק נזכר, מאדם עד בהמה, משור עד חמור, סליחה, למאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד צמי, מגמל ועד חמור, דברים דומים ממש, נזכרו גם בנוב עיר הכהנים, ובאותה לשון עצמה, נזכר הדבר הזה במה שעשה הדואג האדומי. נקרא את הדברים בצורה מדויקת בפרק כ"ב. כתוב שם, ואת נוב עיר הכהנים יקרא לפי חרב, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, ושור וחמור ושה לפי חרב. חז"ל רצו להשוות את המקרה של עמלק, ששם שאול חס על עמלק, לעומת נוב עיר הכהנים שהוא לא חס עליה, ולכן הביאו שני פסוקים, אל תרשע הרבה ואל תהי צדיק הרבה. אבל הם דנו שם בשאול, הם לא דנו בפסוקים בקהלת. בפסוקים בקהלת ברור שמי שאומר את זה כאן זה חכם, זה אדם שאיננו ירא אלוקים, אדם שמתפלמס עם ירא אלוקים, ואדם שאסור לנו לשמוע את דבריו. הוא אומר, לא כדאי להיות יותר מדי צדיק, לא כדאי להיות יותר מדי רשע, אל תהיה יותר מדי צדיק, כי בסוף תתאכזב. אל תהיה רשע, למה תמות בלא איתך, כי לפעמים גם הקדוש ברוך הוא מעניש את הרשע. אבל לא תמיד. טוב אשר תאחוז בזה, וגם משל תנח את ידיך, כי יראה אלוהים יצא את כולם. יש כאן כמובן קצת אירוניה כלפי יראה אלוהים. אבל הוא אומר, תאחז גם בזה וגם בזה, קצת להיות צדיק, קצת להיות רשע, לדעת את חוכמת ההישרדות בעולם. אדם שיהיה צדיק לגמרי, כמו שמישהו שאל פעם איך מגיעים ללשכת הסעד, אמרו לו, תלך כל הזמן ישר, בסוף תגיע ללשכת הסעד. כמובן, צדיק בצדקותו לא תמיד יוכל להישרד, לעתים להיות צדיק, לעתים קצת רשע. כמו שלפעמים נראה לנו על יעקב אבינו, שבדי היה צדיק כל ימיו, אבל עתים ישר, עתים רמיים, ועם לבן אחיו אני ברמאות. אז מה ששם ברור לנו, שגם צדיק לפעמים צריך להיות רמי, כאן הוא אומר, להיות קצת צדיק, קצת רשע, זוהי חוכמת ההישרדות, ללכת באיזושהי דרך אמצע. ובדרך אמצע, לא רק כמו שאומר הרמב״ם, בין מידות שונות, אלא גם להיות קצת צדיק, קצת רשע, לא טוב גם להיות יותר מדי צדיק, פן בסוף תתאכזב. הוא משבח את החוכמה, חוכמת העוז לחכם, העשרה שליטים אשר היו בעיר. הוא אומר, בלאו הכי, בעולם הבינוניות שלנו, שבו אנחנו צריכים להשלים עם הרע, כי האדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אדם איננו שלם, איננו יכול להיות צדיק. בלאו הכי, תמיד אתה תהיה קצת צדיק, קצת רשע. וכאן הוא מסביר גם את המעלות, למה להיות גם קצת רשע. גם לכל הדברים אשר ידברו, אל תיתן ליבך אשר לא תשמע את עבדך מקלליך. כי גם פעמים רבות ידע ליבך אשר גם אתה קיללת אחרים. הנה סיבה טובה מדוע לא להיות יותר מדי צדיק. צדיק מקפיד בכבודם של האחרים. ודם כמגלל שהוא מקפיד כל כך בכבודם של האחרים, אז נפשו עדינה יותר, רגישה יותר. והוא כל כך נעלב, וכל כך נפגע כשפוגעים בו, שהפגיעה בזולת נראית בעיניו חמורה מאוד. והוא כל כך לוקח ללב כשמישהו עושה לו משהו רע. אם הוא ישמע מישהו מקלל אותו, הוא מאוד יעלב. ייפגע. ייקח את זה ללב. הדבר ישפיע על הלב שלו. וישפיע על הלב שלו שלא לטובה. אחת כמה וכמה כשישמע את העבד שלו מקלל אותו, שהעבד צריך להיות שפל ממנו. אבל אם אדם ילמד לקלל, וגם הוא יקלל אחרים, וגם הוא יתייחס אל אחרים בגסות, ממילא הוא יגדל לעצמו אור עבה יותר, והוא לא יתרגש כשיתייחסו אליו בגסות. אם הוא מקלל אחרים, כי גם פעמים רבות ידע ליבך שגם אתה קללת אחרים, הרי ממילא הוא לא יתרגש גם כשיקללו אותו. למשל, למה הדבר דומה? לאדם טוב וחף מפשע, שמגיע לבית סוהר ויושב בין פושעים אלימים. יש להניח שהוא יסבול הרבה יותר מפושע ממוצע. בגלל שהוא לא מכיר את הלך הרוחות ואת התנהלות הדברים כפי שהם מתנהלים בין כל מיני אנשים אלימים. כל מכה מאוד תחיב לו, כל העלבה מאוד תחיב לו. יהיה לו קשה, אבל אם אדם ילמד להיות מחוספס, אדם ילמד להיות עם אור עבה, אדם ילמד לקלל, יהיה לו יותר קל גם במצבים האלה. ולכן גם לכל הדברים אשר ידברו, אל תיתן ליבך אשר לא תשמע את עבדך מקלליך, כי גם פעמים רבות ידע ליבך אשר גם אתה קיללת אחרים. נחמד. ובכן, כשם שחכם מתפלמס עם הנהנה, מתפלמס עם העמל, כאן הוא מתפלמס גם עם יראי אלוקים. חוכמת ההישרדות בעולם היא להשקיף על העולם מבחוץ, להיות קצת אדיש, להיות גם קצת רשע, לגדל אור של פיל. אלה הם הדרכים להישרד בעולם המושחת שלנו. תודה רבה. וכאן מתחיל בפסוק כ"ג מענה יראי אלוקים, כל זאת ניסיתי בחוכמה, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. יראי אלוקים בא כאן במרירות ואומר לחברו החכם, אני ניסיתי את כל החוכמות האלה. חשבתי שאני אגיע מזה לחוכמה, וראיתי שהחוכמה רחוקה. רחוק מה שהיה, ועמוק עמוק מי ימצאנו את החוכמה האמיתית, מעין מה שאומר איוב, והחוכמה מאין תימצא, ואומר, תהום אמר לא והיא, וים אמר אין עמדי, החוכמה עמוקה מאוד. מה שאתה מציע כאן זה לא חוכמה. סבות יעני מלבי לדעת ולטור, ובקש חוכמה וחשבון, כל אלה הם דברי יראי אלוהים, ולדעת רש הכסל והשכלות עוללות. ומוצא אני, אומר יראי אלוהים, ומוצא אני מר ממוות. את האישה, אשר היא מצודים וחרמים ליבה אסורים ידיה, הטוב לפני האלוהים ימלט ממנה וחוטאי לחת בה. אחרי זה מצאתי, אמרה קהלת, אחת לאחת למצוא חשבון, אשר עוד ביקשה נפשי ולא מצאתי, אדם אחד מאלף מצאתי, ואישה בכל אלה לא מצאתי. לבד ראה זה מצאתי, שעשה האלוהים את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים. הנה מצאנו את האשם בכל הצרות שבעולם. מי האשם בכל הצרות שבעולם? האישה! מה השאלה בכלל? הוא מוצא אני מר ממוות את האישה, ובהמשך אדם אחד מאלף מצאתי, ואישה בכל אלה לא מצאתי. מצאנו את האשם בכל הצרות שבעולם. כמובן אמרתי את הדברים בקצת אירוניה. השאלה המתבקשת כמובן מאליה כאן, מה מתנפל פתאום קהלת על האישה, אישה מן דחר שמה, מי בכלל הזכיר אותה? מה לנו כרגע ולאישה, ומדוע כרגע צריכים להתנפל על האישה ולומר שהיא מקור כל הצרות? הדבר הזה הוא כל כך בלתי אפשרי כאן, כל כך לא מתקבל כאן בתוך הפסוקים, למרות כל הדרשות על העניין של מוצא נימר ממוות את האישה. הדברים אינם שייכים לטיב הוויכוח כאן בין יראי אלוקים והחכם, מה גם שמן הסתם גם אין צורך לומר דברים כל כך פוגעים באישה. יש נשים טובות ויש גם אנשים שהם מרים ממוות. קשה לראות את התכונה של מר ממוות דווקא כתכונתה של האישה. כמובן צריכים לראות, כתוב פה האישה אשר היא מצודים וחרמים ליבה אסורים ידיה, אבל עדיין איך היא מתקשרת לכאן? יש צורך לראות את משמעות האישה, דומני בהקשר כללי יותר, ובעיקר בהקשר של ספר משלי, שהוא במידה רבה אחיו התהום, התהום של ספר קהלת. שניהם נכתבו בידי אותו איש, שניהם עוסקים בענייני חוכמה. אולי נתבונן דרך שם, נראה מה משמעותה של האישה. אבל אולי לפני ספר קהלת, נתייחס בכל העולם העתיק, במשלים שונים, החוכמה היא זאת שנמשלה לאישה. הדבר בא לידי ביטוי נדמה לי גם בלשון תורה, בעצם העובדה שהתקרבות גדולה לאישה, התחברות עם אישה, נקראת בלשון ידיעה. והאדם ידע את חווה אשתו, וידע אל קנה את חנה אשתו. ועוד, כמובן, אדם מתחבר עם החוכמה, כשאדם מתחבר עם החוכמה, התוצר הוא דעת. והאישה היא משל פעמים רבות לחוכמה, וניתן לראות את זה במשלי פעמים רבות. פסוק מאוד מפורסם. יבוא לחוכמה, אחותי את, נזכיר שלמי אברהם אמר שהיא אחותו, אמר את זה על אשתו. בעצם אמור לחוכמה, אחותי את, וכמו אמור לחוכמה, אשתי את. האישה היא החוכמה. זו הסיבה שהגרא באר את כל פרק אשת חיל על התורה. לא מדובר שם על אישה, בשר ודם, אלא מסביר את הכל על התורה. דברים, מי ששומע אותם, עלול לחשוב שהגרא בכלל לא הכירו אולי שום אישה, ידע רק מה זה תורה, וממילא כך הסביר את המושג אישה. אבל לא, ניתן לראות את זה גם מתוך הפשט בספר משלי. נפתח למשל במשלי פרק ב', אולי כבר בפרק א', פסוק כף. חוכמות בחוץ תרונה ברחובות תיתן קולה, בראש אומיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריית אומר, עד מתי פתאים תיארו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו דעת, תשובו לתוכחתי הנה אביע לכם רוחי ויודיע דברי אתכם, יעל קראתי ותמאנו נתיתי ידי ואין מקשיב ותפריעו כל הצותי ותוכחתי לא אביתם, גם אני בידכם אשחק אלעג בפור פקדיכם. הוא ממשיך ומדבר, אבל החוכמות שאומרות את זה, חוכמה בעצם מתוארת פה כאישה שעומדת ברחובות ונותנת את קולה, בראש אומיות תקרא בפתחי שערים בעיר המראית אומר, נהיה פרק ב', ממשיך, הוא אומר שם, בני אם תיקח אמרי ומצוותי תצפון איתך להקשיב לחוכמה אוזניך, תתה לי בכלל לתבונה, כי אם לבינה תקרא לתבונה תיתן קולך, אם תבקשן לך כזה ומתמונים תחפשנה, אז תבין יראת אדוני ודעת אלוהים תמצא. הוא ממשיך ואומר, כי תבוא חוכמה בליבך ודעת לנפשך ינעם, מזימה תשמור עליך תבונה, תבונה תנצרקה, להצילך מדרכה מאיש מדבר את הפוחות. הוא ממשיך ואומר, להצילך מאישה זרה, מנוכריה אמריה החליקה, העוזבת אלוף נעוריה ואת ברית עליה שכחה. כי שחה אל מוות ביתה ולרפאים מהגלותיה, כל בעיה לא ישבון וישיגו רוחות חיים. מתייחס בו מצד אחד לחוכמה כאישה טובה, ומצד שני האישה הזרה, הנוכריה, המנאפת, שהיא מופיעה פה כהיפוכה של החוכמה הטובה, כלומר החוכמה הפסולה, חוכמת הכפירה, או החוכמה שמלמדת דברים שאינם טובים. הוא ממשיך ומדבר כל הזמן על החוכמה כאישה. אנחנו ניתן רק דוגמות לזה. ונראה למשל פרק ה', בני לחוכמתי הקשיבה לתבונתי את אוזניך, לשמור מזמות בדעת שפתיך אינסורו, כי נופת תיטופנה שפתי זרה וחלק משמן חיקה, ואחריתה מרח אל הענה, חדה כחרב פיות, רגליה יורדות מוות, שעול צעדיה יתמוכו, אורח חיים פטפלזנה ומגלותיה לא תדע. הוא מתייחס פה שוב לחוכמה, לתבונה, מול האישה הזרה. אם אין האישה הזרה, היא החוכמה הזרה. זה מה שעולה, וניתן לראות את זה גם בהמשך. לכן גם הרמב״ם דרש, ואני חושב שזה מתקבל מתוך הפשט, אם מכוחה ברוך, סמך מאשת נעוריך, הילד האביב יעלת חן דדה ירבוך בכל עד, בעבדה תשגה תמיד, הרמב״ם דורש את זה על התורה. ובאמת משלם המשיב, ולמה תשגה בני בזרה ותחבק חק נוכריה. שוב מדבר פה על החוכמה הטובה מול החוכמה הזרה. נראה אולי דוגמה נוספת. פרק ו' פסוק כ"א, נצור בני מצוות אביך ועל תיטוש תורת אמך. כושרם על לבך תמיד, עונדם על גרגרותיך, בהתהלכך תנחה אותך, בשרבך תשמור עליך, ובקיצות הייתי זכך. כי נר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר. לשמורך מאשת רע, מחלקת לשון נוכריה, אל תחמות יופיה בלבביך, אל תיקחך ואף הפיה. ההיפוך של האישה הרעה היא המצווה והתורה. וכך הוא ממשיך, נאמר פרק ז', בני שמור אמוראי ומצוותיי תצפון איתך, שמור מצוותיי וחיה ותורתי כי ישון עיניך, קושרם על אצבעותיך וכותבם על לוח ליבך, זוהי התורה, לשמור לחוכמה חוטיית, ומודה על הבינה תקרא, שוב, אמור לחוכמה חוטיית, כמובן כמו אשתי, כמו שאברהם קרא לאשתו אחותו. כי בחלון ביתי בעדש נבי נשקפתי וערב הפתעים, הבינה בבנים נער חסר לב, עובר בשוק אצל פינה ודרך ביתה יצעד, כמובן שכחתי את הפסוק הרי, לשמורך מאישה זרה, מנוכי אמריה החליקה. כלומר, האישה הזרה, הזונה, היא היפוכה של החוכמה הטובה, הוא ממשיך עם העקרונות האלה כאן כל הזמן. כשהוא אומר, מתאר את האישה הטובה, לא חוכמה תקרא ותבונה תיתן קולה, בראש מורים מרומים על העיקר את בית נתיבות ניצבה. הוא ממשיך, פרק ח' עליכם אישים יקרא וקולי את בני אדם, אבינו פתאים הרומה וכסילים אבינו לב, שימו כי נגדים כי אדבר, כי נגדים אדבר ובבחר שפתיים מישרים, כי אמת יגיחי כי תורת ותואבת שפתי רשע. כאן הוא מתאר את האישה הטובה. בהמשך, הוא אומר, חוכמות בנתה ביתה, חצרה אבוני השבעה, תבחה תבחה, מסכה עינה, פרקה שולחנה, שולחנה אותה, תקרא על גבי מרומי קרת, מפתי יזרו עינך חסר לב אמר לו, לכו לקמו ולקבי, ושתו ביין מסכתי. ואז אומר, אשת כסילות ומיה, פתיות ובעל ידה מה, וישבה לפתח ביתה על כסמר ומקרת, לקרוא לו ורידה, כי מיישרים ורוחתם, מפתי עשו אלה וחסר לב, אמר לו, מים גנובים איתך ובלך מסתרים אינם. כלומר, שוב, האישה הזונה היא החוכמה הרעה, שעומדת כאן מול החוכמה הטובה. דומה שגם אצלנו בקהלת, אחרי שדובר פה על החוכמה הזרה, אותה החוכמה שבאה ואומרת, אל תהי צדיק הרבה, או מה שהקדוש ברוך הוא עשה, זה יש צדיק עובד בצדיקו ויש רע רשע מעריך ברעתו. אומר יראה אלוקים, האישה הזאת או החוכמה הזאת מרה ממוות. עד כאן נמשיך את הרעיון בפעם הבאה.